שלום. פרשיות חיי שרה תולדות הן פרשיותיו של יצחק אבינו. כאמור, לך לך וירא פרשיותיו של אברהם, חיי שרה תולדות של יצחק, ויצא וישלח זה של יעקב אבינו. כן, התורה מתאפלת בכל נושא חשוב תמיד בזוגות של פרשיות. עכשיו, פרשת חיי שרה, שהיא כמובן הפרשה הפותחת את עניינו של יצחק אבינו, מרוכזת כל כולה במגמת החיים של יצחק אבינו, שהיא קדושה בעולם הזה. מה פירוש הדברים האלה? האמת היא שקדושה בעולם הזה זה כאילו חזרה על עצמו. כן? זה בעצם אותו הביטוי. אני חוזר. פרשת חיי שרה עסוקה בעניינו של יצחק אבינו, שעניינו קדושה בעולם הזה. כשאני אומר קדושה בעולם הזה, זה בעצם כאילו אמרתי קדושה. כלומר, יצחק אבינו הוא הקדוש שבאבות, במובן הזה שהוא היה המחובר שבכולם לענייני העולם הזה. למשל, במקצוע שבו הוא עבד. ידוע לנו שהאבות, אברהם ויעקב, היו רועי צאן. רועי צאן, בהגדרה, מנותק מן השטח. אדרבה, הוא תלוש ביחס לעולם הזה, איננו עוסק ביסוד שביסודות, אלא הוא מתהלך עם בעלי חיים, מפתח הנהגה. זה המקצוע גם של הבל בזמנו. לעומת זה, האחוזים במעבי האדמה, החקלאים, הם הקפיטליסטים הראשונים, הם אנשים שמסתכנים בתביעה בתוך הטבע. ולכן רק יצחק אבינו העז להיות חקלאי. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא, מאה שערים ויברכו השם. כלומר, זה איש שאיננו ירא מן הברכה החומרית, אלא עד רבה, עבורו הברכה, זה המקום של החלות של הקדושה. ולכן, יותר מכל אחד מן האבות, התקשר יצחק אבינו לארץ ישראל. ולכן, באמת, הפרשיות האלה, חיי שרה ותולדות, אנחנו נפגשים עם קדושתה של הארץ במובן יותר עמוק מאשר בפרשיות הדנות בעניינו של אברהם ושל יעקב. כן? הנקודה הזאת ברורה, כן? הקדושה של יצחק שהתפשטה בכל דבר. אולי נוסיף לזה רק עוד דוגמה כדי שהדברים יהיו ברורים. אנחנו יודעים שיש ליהודים רתיעה טבעית מלראות ערך בחיי החושים. אפשר לקבל תנ"ך? החושים. חושים זה גס, במיוחד חוש המישוש, כן, שעליו אמר אריסטו חרפה הוא לנו. כן? וכן מראה העיניים ושמיעת האוזניים והטעם והריח, הדברים האלה הם גסים. ולכן אנשים רוחניים אוהבים להתעלם מעולם החושים ולדבר על רוחניות. אבל אצל יצחק אבינו אנחנו רואים נתינת ערך עצמי לחיי החושים. למשל, נא להסתכל בפרשת תולדות. פרשת תולדות, יש כאן ביטוי קשה מאוד לקבל. בפרק כף זין, פסוק ב', ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה, שנח אליך תלייך וקשתך, וצא השדה, וצודה לי ציד. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. כלומר, יצחק אומר, תשמע, אני רוצה לברך אותך, אבל יש לי בעיה, אני רעב. אז לפני הברכה תעשה לי טובה, לך לשדה, תצוד משהו, תשתדל שזה יהיה טעים, כמו שאני אוהב, ואז אני אברך אותך. כן? איזה רמה זאת, כן? איזה זקן, שכל מה שמעניין אותו בחיים, זה שהאוכל יהיה טעים, במיוחד שזה יהיה צעיד, כלומר שזה חייב להיות טרי, ואז אני כל כך מבסוט שאני אהיה מוכן גם לברך אותך. כן? גם בפסוק כ"ה, בפרק כ"ז, פסוק כ"ה, ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך נפשי, ויגש לו ויאכל, ויבא לו יין, וישת. זה לא סתם בשר, צריך גם יין. עכשיו, זה לא נגמר. ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה ושקה לי בני. אני זרקו גם לנשיקות. ויגש, וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. כלומר, אצלו חוש הריח גם חשוב. לא מתנו אצל האבות האחרים שיתנו כזאת חשיבות גם לחוש הריח, לחוש הטעם. גם תסתכלו בפסוק כף א', לפניכם, קצת יותר למעלה. כן, בפרק כף ז', פסוק כף א', ויומר יצחק אל יעקב, גשנה ואמושך בני. אני רוצה למשש. כן? אפילו חוש המישוש הוא חשוב אצלו. וגם יש פה עוד ביטוי יותר חריף מן הכל, שלא מצאנו אצל כמעט שום אדם בתנ"ך. בפרק כ"ו, פסוק ח', ויהי כי ערכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון, וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. לא מצאנו פרטים אינטימיים על חיי האבות חוץ מאשר אצל יצחק אביו. אם כן, הדמות שרגילים לצייר בה את יצחק בתור אישיות חיוורת חסרת חיים, זה פשוט נוגד את הפסוקים. הפסוקים מתארים את יצחק אבינו בתור אישיות מלאת חיים. בעיה אחת בלבד, הוא לא רואה. נכון? הוא לא רואה. זאת הבעיה היחידה. אבל אם נדייק, נראה שגם זה לא נכון. נא להסתכל בבקשה בפרק כ"ז, פסוק כ"ז. ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר ראה, ריח בני כי ריח שדה אשר בירכו השם. מה זה ראה? מה הוא ראה? חז"ל אומרים, וזה בפשט הכתוב, הוא ראה גן עדן כשנכנס יעקב. יש עוד דבר שהוא ראה, נא להסתכל בבקשה בפרק כ"ז, פסוק ל"ג, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. ממה חרד יצחק? אמרו חז"ל, מישהו יודע אולי? ראה גיהינם פתוחה מתחתיו. כן, הוא ראה. כלומר, זה אדם שרואה, אבל הוא רואה רק גיהינם וגן עדן, זה מה שהוא רואה. הוא חי בעולם המוחלט, הוא לא רואה את העולם הזה. הוא כל כך חי בעולם המוחלט, שאצלו הכל מתקדש, יכול בלא סכנה להרחיב את אופק החיים, את תחום ההתעסקות החומרית שלו, בכל התחומים כולם, בקדושה. זה מדרגתו של יצחק אבינו. זאת המדרגה של ארץ ישראל, שיצחק אבינו לא יצא ממנה לעולם. בגלל שמה שרואים בעולם הזה, אם אתה רואה יותר מדי, אז אתה לא יכול להמשיך לחיות. לא, לא, זה בדיוק הטעות. על פי מה שרואים, חוש המישוש מקבל תומה. כן? ולכן מן הראוי לעשות כיצחק אבינו ולא לקנות עיתונים. עכשיו, ולו רק כדי לשמור על מצב הרוח. עכשיו, עכשיו, כל זה בעצם, אמנם פסוקים אלה שהבאתי לכם הם פסוקים מפרשת תולדות, אבל הם מבוא להבנת מה שקורה בפרשת חיי שרה. נאמר בפרשת חיי שרה, אני קורא כאן בפסוק הראשון, בפרק כ"ג, פסוק א'. כ"ג, פסוק א'. כן.
מה עם השמיעה של יצחק?
הכל, כל יעקב. כן. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. לכאורה, אם אני קורא פרשה שבה מתחילים במילים חיי שרה, אז על מה אמורה הפרשה לדבר? על חיי שרה. ועל מה מדברים? על מותה. נכון? מה יש לי לומר לך על חיי שרה? זה שהיא מתה. לא מובן הדבר הזה. אלא אם כן נאמר שדווקא כשהיא מתה, היא הגשימה את מגמת חייה. סוף סוף, על ידי מותה, היא חייתה. היה משמעות לחייה. זה אולי גם ההסבר של הביטוי שני חיי שרה. כמה חיים היו לשרה? שניים, שני חיי שרה. שני מלשון שניים. מה היו חייה? פסוק ב', ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. זאת אומרת, חייה של שרה זה שהיא מתה בקריית ארבע, היא חברון. ומה זה כל כך חשוב למות בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען? שאם מתה מוכרחים לקבור אותה. מוכרחים לקבור. מוכרחים לקנות אחוזת קבר. ולכן, על ידי מותה, ישנה אחיזה ראשונה של עם ישראל בפועל בארץ ישראל. עכשיו, מה זה קשור ליצחק אבינו? הרי לכאורה, יצחק אבינו היה צריך לדאוג לזה. כן, לפי מה שהסברנו, קדושת הארץ, זה העניין, זה המומחיות של יצחק אבינו. אבל, המומחיות הזאת של קדושה ארצית, קדושה במקום, יצחק אבינו למד משרה. זאת המידה שלה. לעומת אברהם, שכפי שראינו בפרשיות הקודמות, הנטייה הטבעית שלו הייתה קוסמופוליטית, ולכן היה לו קושי באחיזה בארץ, אצל שרה אמנו לא הייתה שום בעיה עם הדבר הזה. ולכן היא אומרת לו, יירש בנעמה הזאת עם בני, עם יצחק. זאת אומרת, לא יירש את מה? את הארץ. אם כן, עניינה של שרה להגיע למצב כזה שבו אברהם מוכרח לבחור באיזה ארץ הוא מכה שורשים. איך היא עושה לו את זה? מתה. זהו, עכשיו תסתדר, לך תקבור. אין ברירה. עכשיו, לכאורה, זה לא סימפטי שהאחיזה הראשונה של עם ישראל בארצו תהיה על ידי קניין חלקת קברים. לכאורה היינו מצפים שהאחיזה הראשונה תהיה על ידי קניית שטח חקלאי, מקום שבו מפתחים חיים, שטח בנייה של בתים או משהו כזה, ולא מקום שבו מתים. אבל מצד האמת, זה מאוד חשוב שהאחיזה הראשונה תהיה בקבר. מה עושים אנשים בקבר? לא עושים כלום, נכון? מה עושה אדם ששוכב בקבר? מה? אז מה הוא עושה? לא, אבל ביוזמתו. כן? לא עושה כלום. אז בשביל מה הוא קנה את המקום הזה? מה הערך שהשימושי של אחיזתו באותו מקום? זה ערך עצמי. כלומר, אם היינו נאחזים בארצנו בתחילה על ידי קניין שדה, כמו יעקב אבינו, אז היינו אומרים, השייכות של עם ישראל לארץ ישראל זה משום שזה זאת האדמה שהעם היהודי עובד אותה. אם העם היהודי מפסיק לעובדה, מישהו אחר מעובדה, יש לו זכות עליה. אבל מכיוון שהאחיזה הראשונה היא אחיזה בחלקת קבר, אז זאת אחיזה עצמית שאיננה תלויה במעשים. ולכן הייתה חשיבות לכך שדווקא מערת המכפלה, חלקת הקבר של משפחת אברהם, היא תהיה האחיזה הראשונה בארץ, כדי לקבוע את האופי של הקשר הזה. מובן שזה קשר עצמי, לא קשר התלוי במעשים. טוב. עכשיו, אנחנו רואים גם שיש כאן מסע ומתן שלם של אברהם עם בני חת. פסוק ג' ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם וקברה מתי מלפני. מה פירוש המילה חת?
פחד.
לא חת בתת, חת פב, זה פחד. כלומר, מה היה סגנון עבודת האלוהים של בני חת? פחד. כניעה. מה? לאלוהים. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כן? זאת אומרת, הכרה של האלוהות דרך מידת הדין. זה יושבי הארץ שאברהם צריך לקנות ממנו את חלקת הקבר. איך אומרים בערבית? כניעה? אסלאם. כן? כלומר, הוא מכיר סגנון של עבודת האלוהים דרך כניעה למלכות שמיים. זה בני חת. כן? חת זה הכנעני שבכנעני. מי שעובד את השם דרך הכניעה. מכיר שהקדוש ברוך הוא הגדול מכולם. אכבר. ומהם אברהם רוצה לקנות את האחיזה בארץ כדי לחדש סגנון חדש אברהמי של עבודת האלוהים. מה? בנו של כנען, נכון. נכון, ודאי. כניעה. כנוע, מוסלים בערבית. והוא מבקש מהם חלקת שדה מיוחדת, ולא סתם שדה, כן? אומר, פסוק ח', אם יש, וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו, בכסף מלא ייתנה לי בתוככם לאחוזת קבר. כלומר, אברהם יש לו מראש תוכנית לקבל חלקת שדה נתונה, חלקת השדה של אפרון. אם כן, מראש הוא מעוניין במקום ההוא. מה יש שמה שכל כך מושך אותו דווקא? כן, פה התורה לא אמרה לנו, היא רק רמזה לנו. אבל חז"ל מוסרים לנו ששם היו קבורים אדם הראשון וחווה. מה זה כל כך חשוב לאברהם לקבור את אשתו ואת עצמו ואת בניו במקום שבו קבור אדם הראשון? מה?
זו המטרה שלו, קבור למצוא אדם הראשון.
מה אתה מתכוון?
שאדם הראשון נפל, כמודע שלו לא
רוצה... הוא רוצה לתקן את חטא אדם הראשון, אבל מה זה עוזר על ידי שהוא קבור שם?
שהשור של
המאה ה-20 חבר לשור שלנו. משהו כזה, נכון. אדם הראשון הוא אבי כל האנושות כידוע. עכשיו, האחיזה של עם ישראל בארצו איננה, כפי שמצאו אצל שאר העמים, אחיזה בארץ מן הארצות בשביל עם בין העמים. בעצם זה תיקון כל העולם כולו. ולכן האחיזה של ישראל בארצם חייבת להיות מתוך חיבור אל כללות האנושות, לברר שיש מגמה אוניברסלית ללאומיות הזאת. לכן, כשהוא בא להקות שורש באדמה, הוא מבקש את המקום האוניברסלי. לכן דורש שזה יהיה איפה שאדם הראשון נמצא. עכשיו, במה זכה אותו אפרון שזאת הייתה חלקת השדה שלו? תסתכלו איך קוראים לו, יד בפסוק ח', ופיגעו לי באפרון בן צוחר. מה פירוש המילה אפרון? מה פירוש המילה צוחר? מה זה אפרון? מאיזה מילה זה בא? עפר. מה זה צוחר? לבן. זוהר. נכון? זאת אומרת, עפרון הוא הנצר האחרון של שושלת שבאה מן האור ונפלה לעפר. כלומר, הייתה משפחה ממשפחות האדמה שמתחילה מצוחר, בעצם זאת אומרת, זה אדם הראשון, ממצב של אור. אבל החברה הכנענית התדרדרה לעד שהתדרדרה, עד שנהיה עפרון. בא אברהם, אומר, אם כך, אני עכשיו בא ותופס את המקום, במקום עפרון בן צוחר. כלומר, זאת ההצדקה המוסרית של אברהם ליטול את המקום הזה מעפרון. מכיוון שהוא לא ידע להשתמש באופן מוסרי, באוצר האנושי שהיה בידו. זאת אומרת, הזכות של הכנעני על הארץ תמה, למרות שהייתה הזדמנות לכנעני לזכות בה. כן? כדי לגור בארץ צריך להיות כנעני. מה? כי זה ארץ שדורשת קנייה. לכן ארץ ישראל נקראת בכל התורה כולה ארץ הכנעני. זה התכונה שנדרשת כדי לקנות את הארץ. למה? מה? למה? יש לו את התכונה הזאת. זה בדיוק העניין. יש לו תכונה הזאת ועוד תכונות. מה? הוא עבד השם. נכון? והבעיה של הכנענים זה שהם ידעו להיות עבדים, אבל לא לשם. עכשיו, יש כמובן, בטענה של אברהם אבינו, כשהוא בא להסביר מדוע מגיע לו הארץ, הוא משתמש בביטוי בפסוק ד', גר ותושב, אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם. לכאורה, אם אברהם רוצה לזכות באחוזת קבר בין בני חת, עליו לומר, תושב אנוכי עמכם. דווקא הזכרת גירותו, זהו גול עצמי, כמו שאומרים, כן? הוא מזכיר להם שהוא לא מן המקום. אז למה שיתנו לו? אז כנראה שאברהם רוצה לומר להם אחרת. תדעו לכם שכדי לזכות בארץ צריך להיות גר ותושב. אם אתה גר בעולם הזה לגמרי, אז אתה לא שייך לעולם הזה. אם אתה מרגיש תושב בעולם הזה, אתה לא שייך לארץ ישראל. כן, זה פסוק מפורש בפרשת בהר, והארץ לא תימכר לצמיתות כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. אומרים חז"ל, אם אתם גרים בעולם הזה, אתם תושבים עמדי. אם אתם תושבים בעולם הזה, אתם גרים עמדי. זאת אומרת, הפונקציה שממלא היהודי בעולם הזה היא פונקציה פרדוקסלית. הוא בבת אחת גר ותושב. איך אמר רבי יהודה הלוי? כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. יש פה שירה. אני גר אף על פי שאני תושב, ואני תושב אף על פי שאני גר. זהו המעמד של הזהות הישראלית בעולם הזה. גר ותושב. ולכן דווקא מי שהוא גר ותושב יקבל אחוזת קבר בתוך בני חת, ולא מישהו אחר. עכשיו, יש פה כמובן רמזים של אברהם אבינו, שהוא רוצה לרשת את הארץ הזאת, את הקבר הזה, בשביל שבעה מתים שעתידים להיות. כן, זה הרמז הידוע של הגר מבילנה. כן, אני רוצה רק לקרוא לכם בקצרה, בפסוק ד', גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי, כן, זה המת הראשון. ויענו בני חת אברהם לאמור לו, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ממבחר קברנו, קבור את מתיך. כן, זה המת השני. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתיך, זה המת השלישי. פסוק ח', וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם, נקבור את מתי מלפניי, זה המת הרביעי. פסוק י' א', לא אדוני שמעיני הסדין נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתי על עיני בני עמים נתתי לך, קבור מתיך, זה המת החמישי. פסוק י' ג', וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ, לאמור, אך אם אתה לו שמעיני נתתי כסף השדה, קח ממני, והקברה את מתי, השישי, שמה. פסוק תדבב, אדוני שמעני ארץ 400 שקל כסף ביני ובינך מהי ואת מתך קבור, זה המת השביעי. כלומר, יש שבעה מתים שאברהם מעוניין לקבור במערה הזאת. מי הם? אברהם רוצה לקבור את שרה, ובבוא הזמן גם את עצמו. זה שניים. את יצחק ואת רבקה, את יעקב ואת לאה. סך הכל, שישה מתים. על כולם, על ששת המתים הראשונים, הביטוי לקבור בא לפני הביטוי למות. קבור, מתך. הקברה, מתי. מדוע? משום שצדיקים אינם מתים. אז כשקוברים את הצדיק, אז קוברים חי. אז אפשר להגיד שאת המת אנחנו קוברים. אנחנו קוברים. מתי ימות הצדיק? בגמרא נאמר, שעה לפני תחיית המתים. אז אחרי הקבורה, הרבה זמן אחרי הקבורה, הוא ימות. לכן נאמר, והקברה, אחר כך את מתי. אבל המת השביעי נאמר בו, בפסוק תדבר, ואת מתך קבור. מדובר על מישהו שמת באופן מפתיע עוד לפני שקברו אותו. מדובר כן על רשע. חז"ל אמרו, על מי מדובר? על ראשו של עשיו שנקבר במערה. גם כן. מעניין מה עושה ראשו של עשיו שם? יש כנראה בעשיו חלק שראוי להיקבר איתנו. הראש הוא משכן החוכמה. החוכמה שבאדום, אם אומר לך אדם, יש חוכמה באדום, תאמין. יש תורה באדום, אל תאמין. אם כן, בעשיו יש משהו מקולקל, זה המעשים. הבאים לידי ביטוי דרך הגוף. אבל החוכמה שבו, הראש שבו, זה ראוי לצרף אלינו. כן? כלומר, עליך ללמוד חוכמה מן הגויים. אני אפילו העיז לומר שצריך לצרף את זה לתוכנית הלימודים של התלמוד תורה שלך. כן, אבל זה לא ענייני, אני לא עסוק בפדגוגיה של ילדים. אבל זה בעצם, בזה נכללה כל התוכנית של האחיזה של האבות בארץ, ומתוך כך הפתח לחיים בשדה הזאת. כן? כן.
חלק מהזמן לברוכה, חלק מהמתים, היא באה מבני חד, היא לא מעברה, זה לא מראה אותך כבור. מי שאברהם אבינו אומר אותי כבור.
כן, יש גם להם יש רוח הקודש, מה אתה חושב? לציבור יש רוח הקודש. זה ציבור שהושפע מאברהם אבינו שנים רבות, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אם לא, התורה לא הייתה מביאה את דבריהם. סתם ככה. כן? הגר"א אומר, זה מדרכי הרמז שבתורה. כן. עכשיו תראו, יש פה כוונה מאוד עמוקה של עפרון למנוע את האחיזה של אברהם. תסתכלו בפסוק י' א'. לא אדוני, השדה נתתי לך. מה ביקש אברהם? הוא ביקש שדה? הוא ביקש את המערה בלבד, את מערת המכפלה אשר בקצה שדהו. הוא לא רוצה את השדה, למה? כי הוא שמע את השיעור שלי. הוא יודע ששדה זה ביטוי לאחיזה בזכות. אברהם לא רוצה בזכות, הוא רוצה בעצמות. הוא רוצה שהקשר שלו אל הארץ לא יתלוי בזכויות שלו. לכן הוא רוצה את המערה אשר בקצה שדהו. מה אומר אפרוד? לא, אדוני, השדה נתתי לך. והמערה אשר בא לכאן דתיה, כלומר אתה קונה בקניין אגב גם את המערה, אבל העיקר הוא השדה. אברהם, מה?
אם זה קניין עצמאי שמגיע לו, למה צריך לקנות איך?
מה?
למה צריך לקנות איך? אז יש לו, הוא קונה את זה בזכות, אומרים שזה, אלה מקומות שיש לנו בזכות בארץ,
נו,
אז למה צריך לקנות איך? אם זה מגיע לו בזכות.
כי גם כשיש דבר שמגיע לך בזכות, זה צריך לעבור דרך ארץ. כן? יש לזה כמה ביטויים. כן? למשל, משה רבנו צריך לצאת לגאול את עם ישראל. נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו בסנה, לך תוציא את בני ישראל ממצרים. מה עושה משה? הולך ליתרו לבקש רשות. ואם יתרו לא ייתן? אז שהקדוש ברוך הוא יסתדר, ימצא מישהו אחר. זה צריך בכל זאת לעבור דרך ארץ, למרות שמגיע לך. עכשיו, תסתכלו בפסוק כף. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר. כלומר, אברהם סידר שבשטר המחירה יהיה מפורש שהשדה כולה היא אחוזת קבר ולא שדה. עכשיו, מתוך כך מופיע ועולה דמותו של יצחק אבינו בתור איש המברר את הגילוי השכינה בארץ דווקא. נא בבקשה להסתכל בפסוק בפרק כ"ד. בפסוק ב' ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו, המושל בכל אשר לו, סימנה ידך תחת ירחי ואשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. עכשיו, איך נקרא הקדוש ברוך הוא בשפתו של אברהם כאן? נקרא השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. זה הביטוי שמשתבש בו אברהם. אחר כך, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, היישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אליו אברהם, ישמר לך, פן תשיב את בני שמה, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי למור זכה את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. כלומר, איך מכונה כאן הקדוש ברוך הוא? אלוהי השמיים. מה קרה בין הפסוק הראשון לפסוק הזה? פשוט. בפסוק הראשון אברהם מתאר את עצמו בתור יושב בארץ הכנעני. אני יושב פה. אז מי הוא הקדוש ברוך הוא בשבילי באותה שעה? אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. איזה ארץ? ארץ ישראל. אבל כשאני מדבר על זה שהשם לקח אני מבית אבי, אני מתאר אפיזודה בחיי שבה לא הייתי בארץ ישראל. אז מי היה הקדוש ברוך הוא בשבילי אז? אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. מובן? כמו שאומר רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, הכבוד ניצוץ אלוהי הוא הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. אז מי זה הקדוש ברוך הוא בחוץ לארץ? אלוהי השמיים. או נגיד את זה אחרת, בחוץ על הארץ אין ארץ. ההוכחה, קוראים לזה חוץ לארץ. אז מה יש בחוץ לארץ? שמיים. כן.
למה הוא אומר אל
הארץ
שמדבר על שם?
זה הארץ שבה הוא נולד. שבה הוא גדל, סליחה. מה? אין שם ארץ, נכון. וזה מה שמטעה את העבד. אם אתה קורא למקום ההוא ארצי, אז אם לא תובע אישה לבוא לארץ הזאת, אז אולי נשיב את בנך שמה. זה מבחן לעבד. כן, אומר, לא, לא. אומר אברהם, אתה לא תחזיר אותה שמה. אתה לא תעזור אותו שם, זהו, כבר לא קורא לזה ארצי. עכשיו, אם כן, כל הסיפור הזה של לקיחת רבקה והבאתה אל יצחק דווקא אל הארץ, זה מובן במסגרת מאבק הרבה יותר עמוק בתוך המשפחה של יעקב אבינו. התחלנו קצת לדבר על זה כמה הזדמנויות. יש מאבק במשפחה של תרח כבר, מה המקום שבו צריך להתהוות הגורל של העם העברי. ישנן שתי גישות. גישה אחת אומרת, הגורל של העם העברי הוא להתפתח ולהשפיע במסגרת העמים שבתוכם גלינו. למשל, בימי האבות, מקום גלותם של העברים היה ארם. אמרו, אם כן, עלינו להשתלב בתרבות הארמית, ומתוך כך להשפיע על העולם כולו. ולכן המקצוע של העברים בין הארמים היה מקצוע חשוב ביותר. הם עסקו ביצרנות אלים. כן? המדרשים מספרים לנו שתרח היה מייצר אלים. כן? זה אומר, אגב, מהו המעמד של העברים בעיני העמים. אם חושבים שהעברים מסוגלים לייצר אלים, אז מי הם העברים עצמם? ומכאן השורש של המחשבה שאיזה עברי יכול להיות בעצמו האלוהים. ובזה, במקצוע הזה עסקנו במשך כל ההיסטוריה כולה כמעט, היינו ספקי האידיאולוגיות של אומות העולם. כן? היה לנו חנות לאידיאולוגיות, כל אחד בא וקנה. עד שקם איזה עברי שבר את האידיאולוגיות. כן? אמרו, מה, אתה משוגע? הרי זה קדוש. הוא אמר, אבל מי יצרתי את זה? כן? עכשיו, זאת הייתה האופציה האחת, שאומצה על ידי הענף של נחור אחי אברהם. נחור אחי אברהם החליט שהגורל של העם העברי יהיה בגולה. אברהם הלך בגיוון השני, כן? וילך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, אל הארץ אשר אראך, וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם. כלומר, יש פה מחלוקת עקרונית, האם כדאי לאומה העברית לחדול מן הקוסמופוליטיות שלה ולהשריש שורשים באדמה ומתוך כך לפעול על העולם, או שמה יש כאן סכנה של פשיזם, של העדפת הקרקע על פני החיים של בני אדם וכדומה מן הנאומים שהעברים יודעים לייצר כל כך טוב. נובע? כלומר, הנאום השמאלני מקורו בחשש הזה של נחור מפני הגישה של אברהם. מבינים? השורשים, כן, של השאלות האלה הם קדמוניים מאוד. זה בעצם כבר מתחיל אצל אברהם אבינו בעצמו בפרשה שלנו, כשאומר, גר ותושב אנוכי עמכם. אני לא תושב רגיל, אני תושב שהוא גם גר. עכשיו, זאת אומרת ש ברגע שנעשה המאבק הזה בין שני ענפי המשפחה, תהיה חשיבות עליונה לשאלה באיזה מקום תארך החתונה. כן? זה כבר לא שאלה של אולם, אלא זה שאלה של עולם, אפשר לומר. כן? וכאן, הוויכוח, כן? נו. לא, לא דיברתי על יהדות, דיברתי על עבריות. כן, אז יש הבדל. כן? העבריות זה סגנון החיים של העם העברי. בסדר? חלק מסגנון החיים זה לאמת את רצון השם, אבל זה לא הכל. ברור?
איך נחור רוצה להשפל עוברים? איזה
אידיאולוגיה
רוצה לקרוא להם?
הוא רוצה לתקן את העולם. עובדה שהוא מוכר להם אלים. אז הוא חושב שעל ידי זה הוא ימכור, הוא יתקן אותם. איך אמר יעקב, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו. זה מזעזע, הביטוי הזה. יותר נכון, אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו אלוהי אביהם. אביהם זה תרח. אז כבר כולם מבינים שכל ההכרות שהתחדשו, האלילות של לבן ועבודת השם של אברהם, הכל זה, השורש שלו זה נמצא בסגנון עבודת האלוהים שהייתה במשפחת תרח. זה כיוונים שהתפתחו. אחד לטהרה, אחד לטומאה. כן.
אתה
מודע
לזה
שאברהם
מנסה למעשה?
אני רוצה להוסיף. יש אפילו מאמר במסכת כתובות שאומר את זה. כל הדר בחוצה לארץ, כאילו עובד עבודה זרה. מדובר שם על יהודים, שמה עושים? עובדים את השם בחוץ לארץ. כן? אז זה מה שנחור רצה בעצם. וזה נקרא, בעיני הגמרא במסכת כתובות, עבודה זרה. כן, בבקשה.
אברהם מודע לזה שלמעשה אברהם מנסה לעשות פה קניין משמעותי, זה לא רק את המערה.
כן.
הוא
מנסה
להניע אותו מזה, אבל בכל זאת הוא מוכר, בסוף הוא מסכים.
כן.
השאלה למה הוא מסכים אם הוא מודע לזה, לצעד הזה
של... כי הוא מודע לעליונות המוסרית של אברהם. אבל כאמור זה קשור לפרק הקודם, אנחנו כבר בפרק הבא. כן, הפרק הבא אנחנו עסוקים כאן בנישואי רבקה עם יצחק. בסדר? לכן, אני חוזר על זה. ההכרעה שרבקה תתחתן עם יצחק בארץ ולא יצחק ייסע לשם, זה בעצם הכרעה במחלוקת המשפחתית בין שתי אידיאולוגיות עבריות. נובן? האמת היא שזה לא נגמר כל זמן שעם ישראל לא נולד. עדיין יש הבעיה של יעקב שנוסע ללבן, ולבן שרוצה לעקור את הכל. כן.
ראינו בפעם הקודמת שדווקא גם אברהם לא רצה כל כך את ארץ.
נכון. אבל כשמתה שרה, אז שרה ניצחה. אז מכאן ואילך, אברהם נוקט עמדה ארץ ישראל. מובן?
זה בעצם שרה
ונחור. אפשר לומר, כן. זה שרה ונחור. אם תרצה, זה שרה ומלכה, אחותה. מלכה היא אשת נחור. לא שמענו כלום? הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך. את עוץ בכורו ואת בוז אחי ואת כמואל אבי ארם. זה מלכה עשתה את זה. כן?
איזה אבי ארם?
מה? אבי ארם, איש חשוב בארם. כן? ואל תשכח ששרה ומלכה הם שניהם בנות של האח האמצעי, של הרן, שהיה לו ספק אם ללכת אחרי נחור או אחרי אברהם. הוא הצליח לחצאים, כלומר, אחרי שהרן מת בשואה, כן, הרי הוא מת בורקזים, נכנס לקרמטוריום, אז מה שנשאר זה פליטי השואה, ויש יריבות בתוך המשפחה לאן להפנות את פליטי השואה. אברהם משתלט על אחת, שרה, ביתו של הרן, נחור על הבת השנייה, מילקה, ביתו של הרן. על מי לא מצליחים להשתלט? על המסופקים, זה לוט, אחיהם של שרה ומילקה, שהוא עדיין נשאר בספק. בסדר? ודאי, ודאי, ודאי. כן? ופתאום אנחנו רואים שבתואל הוא ארמי, ולבן ארמי. מה קרה להם? ורבקה היא אחות לבן הארמי, בת בתואל הארמי. כן? החזרה הכפייתית הזאת על הביטוי הארמי בא להראות את הקושי שיש בנישואין האלה. להוציא את העבריות מקליפת ארם. זאת עבודה קשה מאוד. לא מובן מאליו. כן? עכשיו, זה גם מסביר את מה שקורה בפרשה, לקראת סופה. כן? בסוף הפרשה אנחנו רואים את ההחלטה של אברהם כיצד יתנהל ההמשך, את, איך תתנהל המורשת האברהמית בהיסטוריה. נאמר ככה, פרק כ"ה, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה כתורה ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח ויוקשן ילד את שבע ודדן ודדן היו אשורים מולטושים ולאומים ובני מדיין עיפה ועפר וחנור ועבידה ולדעה כל אלה בני כתורה. מה קרה לו? נולד לו יצחק, הוא לוקח עוד אישה ושמה כתורה, יוצאים ממנה כל האומות האלה. ברגע שהוכרעה המערכה לטובת יצחק, אין מניעה להוסיף טובה לעולם. זה מה שעושה אברהם, טוב עין ויבורך. אבל על מנת שלא נטעה, מיד אחרי זה בא הפסוק הבא, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. כלומר, אף על פי שלקח אישה ושמה כתורה, את כל אשר לו נתן ליצחק. עכשיו אני שואל אתכם, מה זה כל אשר לו? ארץ ישראל אמרתם, תוכיחו. מה, אין לו דברים? אין לו גמלים במקרה? מה? לא, יש פה סתירה, כי אחדות ובאחרי זה, ולמנה פילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אם הוא נתן את הכל ליצחק, אז איך הוא יכול לתת מתנות? אין לו מה לתת. כן, אבל איך הוא יכול לתת מתנות אם הוא נתן את הכל ליצחק? עכשיו הוא גוזל מיצחק.
הוא נתן לו הכל. את המתנות הוא נתן לפלגשים.
זאת אומרת שיש הביטוי כל אשר לו איננו מציין את כל רכושו. לא, כל אשר לו זה מה ששייך לו בקניין עצמי. אשר לו. יש דברים שהם של האדם, אבל אינם קניין עצמי. למה זה אצלו? כי הוא קנה את זה. הוא יכול באותה מידה גם למכור את זה. הוא יכול גם לא לקנות. אז זה שזה נמצא ברכושו זה מקרי. אבל יש דבר אחד בלבד שהיה לאברהם בתור קניין עצמי ולא בתור קניין מקרי, זאת הארץ. לכן כשנאמר ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, הכוונה יכולה להיות רק לדבר אחד, לארץ בלבד.
למה לא כמו שאינן אמר
לגישה שלו? כי למה שהוא לא ייתן את זה לכולם?
הוא נותן את זה, הוא אומר שהוא נותן את זה
ליצחק. אבל למה שהוא לא ילמד את זה לכולם? הרי זה לא פייר לא ללמד את העולם כולו את אמונת אברהם.
לא, זה יהיה דרך יצחק לכל העולם.
והוא
נתן לו הכל.
למה דווקא דרך יצחק?
זה משגנש בוחות.
לא, תראה, המשך ככה, מה זה המתנות האלה שאברהם נתן? חז"ל אומרים, הוא נתן להם תוכן רוחני מסוים. נקרא שם התומה, לא משנה איך זה נקרא. אבל הוא לימד איזושהי חוכמה לאומות העולם, ולא העביר את זה דרך יצחק.
אצלם זה חצי, אצלו זה הכל. אצלם יש איזה משהו, כמה
נקודות. אפשר גם להגיד, אצלם זה חצי ולנו נתן הכל. אפשר גם להגיד את זה.
אבל במה הוא נתן? מה?
לא, הארץ הייתה שלו.
אשלו כבש יהושע.
לא נכון.
לא
נכון. לא נכון. לא נכון. אנחנו למדנו בפרשת לך לך שאברהם כבש את כל הארץ. נכון? מה? כבש. כפשוטו. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה, ולזרעך. אם כן, ניתנה כבר לאברהם. הרי נאמר, למה נתתי עליכם מורשה אני השם? חז"ל אומרים, ירושה היא לנו מאבותינו. איך זה יכול להיות ירושה מאבותינו אם זה לא היה שלהם?
זה קטע של המורה, צריך לסלוף את הארץ.
בגלל שצריכים לעבור דרך עמידה של דרך ארץ. שכחת את התשובה?
דרך ארץ אפילו שזה תור שלו?
נכון. הרב קוק אמר את זה כשקנו אדמות בארץ ישראל מהערבים. הוא אמר, מצד האמת, אנחנו יכולים לקחת את זה בלשלם. זה לא שלהם, זה שלנו. למה לשלם? אלא הוא אמר, זה דרך ארץ. אנחנו עושים את הכל גם דרך המוסר הטבעי. אבל מצד האמת, לא היו צריכים לעשות. לפני משורת הדין, אבל זה דרכו של עם ישראל לעשות לפני משורת הדין. מה, אני צריך לשלם על אדמה שגזלו מאבותיי? מה פתאום? זה לא שלהם, זה שלי. תראה לעצמך שבאים, משתלטים על הבית שלי, אחרי כמה זמן אומרים, טוב, נכון, זה שלך, אבל תשלם. זה מין דבר.
זה לא שייך פרטי, זה שייך לאומה.
נכון, שייך לאומה. אז אם האומה רוצה לקנות את זה, היא לא צריכה לשלם לאלה שגזלו. או לאלה שירשו מהגוזלים, לכאורה. טוב. מה? עכשיו, מה הסיפור הזה, אם כן, של אברהם שנותן את הכל אשר לו ליצחק ולבני הפלישים מתנות? אז לפי מה שהתברר בפרשיות הקודמות אנחנו מבינים, אברהם מבין מכאן ואילך שיש, אפשר לומר, שתי משימות לזרעו. משימה אחת שהיא מה שקראנו התוכנית של הקדוש ברוך הוא, ומשימה שנייה שקראנו לה בפרשיות הקודמות התוכנית של אברהם. התוכנית של הקדוש ברוך הוא עניינה להקים אומה שתשפיע על האומות בתור אומות, כלומר תפתח את קדושת הכלל. לעומת זה התוכנית שקראנו לה התוכנית של אברהם היא להקים אמונה שתיתן קדושה לכל יחיד ויחיד מבני אדם. מובן? זה קדושת הפרט. עכשיו, אם יצחק עסוק בקדושת הכלל, אם כן הוא זקוק לארץ, כיוון שהמשימה שלו היא לגלות את קדושת הכלל, ואין כלל בלא ארץ, ולכן דווקא הארץ היא ליצחק. מה שאין כן שאר בניו של אברהם שמוציאים אל הפועל את המשימה של לימוד האמונה. אמונה הוא קדושת היחיד, אין צורך בארץ בשביל זה. ולכן, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם, על מנת שהם יפיצו את אמונתו של אברהם בעולם כולו, ללא זיקה ספציפית אל ארץ, כיוון שהם באים ללמד את קדושת הפרט ולא את קדושת הכלל. עד כאן ברור?
לא.
לא, מה לא ברור?
למה?
מה זה כלל? זאת אומה מאורגנת. אומה זה אומה מאורגנת, הנה חיה אלה במסגרת של מדינה. אין מדינה בלי ארץ. מובן? כן.
אולי גם מה שהוא שאל כזה, אז לפי זה אין בעצם ארץ לארץ כארץ, אלא רק ככל עם יש לו צורך בארץ, אבל לא שארץ ב...
לא אמרנו מה הקשר בין העם לבין הארץ. כלומר, אתה אומר לי, כל עם יש צורך בארץ. השאלה אם הצורך הזה הוא צורך טכני או צורך מהותי. זה לא נידון כאן. אנחנו יודעים ממקומות אחרים שזה צורך מהותי, כן? אבל זה לא הנושא כאן, אוקיי?
אם יצחק נמצא בארץ, איך הוא יכול להשפיע על כל האומות?
עד רבה, אנחנו באנו ללמד את האומות מה זה קדושה כללית. לצורך זה אתה צריך להקים דגם של קדושה כללית. מה זה דגם של קדושה כללית? מדינה. עכשיו, מתוך כך, כיוון שנעשה הבירור, אפשר עכשיו לברר מה יהיה הסגנון של החיים של האומה הישראלית שיוצאת מיצחק. עכשיו, לפי התוכנית בפרשת תולדות, יוצא משהו מאוד מיוחד. האומה הזאת צריכה להיות מורכבת משני שבטים. איך אני יודע? נולדים תאומים, נכון? אם יש תאומים, זה סימן שהתוכנית של ההשגחה העליונה היא שהאומה תיבנה משני שבטים. שבט אחד עשיו, שבט שני, יעקב. למה צריך להתמחות בשני שבטים? כי יש שני תחומי התעניינות של בני אדם, שני תחומי עיסוק, נאמר. האחד, התחום הרוחני, השני, התחום הפוליטי ארצי. ולכן היה מתוכנן שהאומה הישראלית היא מורכבת משניהם. אם היה לנו פה לוח, היינו כותבים על הלוח נוסחה כזאת. יעקב פלוס עשיו שווה ישראל. מי צריך להיות המוביל, אגב? עשיו, כמובן. ודאי. למי יש כוח לכבוש את העולם? עשיו. מכיוון שהתוכנית היא תוכנית מדינית, ברור שעשיו צריך להיות המוביל. נכון? לכן לא במקרה התורה מכנה את עשיו בשם היפה, עשיו בנו הגדול. זה הבן הגדול של יצחק. זה לא סתם בן אדם. אדם גדול מאוד. ותראו בעצם מה שקורה בגלל זה. כן? בפרק כף ג' פסוק כף ב'. והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. מה קרה שם? על מה הם התרוצצו הבנים? מה אומר רש"י? מה אומר רש"י? לא המדרשי. היו מריבין בנחלת שני עולמות. איזה שני עולמות? עולם הזה ועולם הבא. מי רצה מה?
יעקב רצה עולם הבא.
יעקב רצה עולם הבא, עשיו רצה עולם הזה. אז מה הריב? כל אחד מקבל מה שהוא רוצה. מוכרחים לומר שהם שניהם רצו את שניהם. עכשיו, המהר"ל מפראג מעריך מאוד בנצח ישראל להסביר את זה, שיעקב הוא באופן טבעי שייך לעולם הבא. אז למה הוא זקוק? לעולם הזה. הוא רב עם עשיו על העולם הזה. עשיו יש לו נטייה טבעית, הכשרה טבעית לעולם הזה, אז הוא רב עם יעקב על העולם הבא. התולדה של זה בהיסטוריה היא כדלהלן. עשיו הרומאי השתלט על העולם הזה, אבל היה צריך להמציא דת שכל התוכן שלה זה כיצד להושיע את הנשמות. זה הנצרות. כי עולם הבא יש לו ספק, אולי יש, אולי אין. צריך להינצל מן העבדון. אצל יעקב אבינו זה בדיוק ההפך. יעקב הוליד אומה שכל עניינה עולם הבא, ולכן יש לה מאמצים כושלים להיאחז בעולם הזה. לכן התקופות ההיסטוריות שבהן מבחינה פוליטית היינו בעוצמה, הן תקופות קצרות בהיסטוריה. זה כמעט ולא קרה לנו. וכל פעם שזה קרה, פיתחנו מנגנוני השמדה עצמית על מנת לא להיות חזקים מדי. כן? אז זה, שוב, זה לא מקרי, זה תולדה של האופי של יעקב. מה? אז זה די מדכא מה שאני אומר. לפי זה אין לנו תקווה. אלא אם כן, העולם הזה יהפוך לעולם הבא. אנחנו עובדים על זה כבר כמה אלפי שנים, אנחנו עוד מעט מגיעים.
ולפי זה צריך להיות העולם הזה.
כן, העולם הזה נשלט על ידי אדום, אין מה לעשות. וזה העולם שלו.
אי אפשר להפוך את העולם הזה לעולם הבא בלי שהוא עולם הזה. או מי שיסקת את המקסימום.
כן, אז יש מישהו שמטפל בזה. אדום. הוא מפתח את הטכנולוגיה העולמית. כן, הציביליזציה. זה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה. שרומא תבוא לפני הקדוש ברוך הוא ותאמר, הרבה גשרים בנינו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה שווקים, וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. כן? זה לא סתם הטענה הזאת. היא אמנם טענה שקרית מבחינתם, אבל מבחינת השורש שלה יש פה אמת. כן? נכון. נכון. זה בדיוק, זה מה שהסברתי. מכיוון ששלמה היה ראוי לזה שתשרה עליו שכינה, ממילא גם התפשט על כל ארץ ישראל. זה רע ביחד. לא, ההפך. ההתחזקות בזה מביאה התחזקות בזה. בוודאי. זה הולך ביחד. כן? ככל שיוסיף הגוף בניין, תוסיף הנשמה בניין. כן. חלוקת הממלכה? מי גרם לחלוקת הממלכה? שלמה המלך עצמו. כן, ודאי. מה? לא, עם ירובעם בן נבט. הוא נכנס איתו לאימות. על רקע מה? כן, כתוב, וירא המלך את הנער כי עושה במלאכה הוא ויפקידהו לכל סבל בית יוסף. כלומר, אם שלמה לא השכיל לאחד את המגמות שבעם, כן? נגיד, טיפח מגזר אחד של האומה לעומת השני. הוא אמר, השני, המגזר שבט יוסף, אפרים, שיקפצו לי. לא מעניינים אותי בכלל. כן? העיקר בשבילי זה שבט יהודה. מה הוא גרם? פלגו את הממלכה. כן? אל תגיד את זה לרב בינון. כן, הלאה. כן. נכון. אצל יצחק, הכל היה מאוחד. אבל זה היה בגלל מדרגתו האישית. אבל הדבר הזה לא יכל להישמר באישיות אחת בזרעו. בגלל ש... יצחק הגיע לזה רק בגלל שקהו עיניו מראות. אבל בעולם הזה יש מציאות שיש איזה מין מאבק בין ענייני עולם הזה לענייני עולם הבא, כן? ולכן יצחק לא יכל להתמודד, לכן אנשים מציאותיים היו מוכרחים להיפרד זה מזה. ואז יוצא שכאן צריך להחליט את מי בוחרים, את מי אוהבים יותר, אם את יצחק או אם את עשיו או את יעקב. כמובן שיצחק, כיוון שהוא אדם גדול, אוהב יותר את עשיו מאשר את יעקב. משום שליעקב יש חולשה ביחס לעולם הזה. מה עושה יעקב בחיים שלו? יושב אוהלים. טוב, לא מזיק לאף אחד. נשאר באוהל. זה שם מבשל מדי פעם, כן? מזית הדשית. מכין את הארוחות. עוסק בתורה. לא מזיק לאף אחד. אומר יצחק אבינו, אני לא יכול לבנות את העולם עם אחד כזה. אחד יודע ציד, איש שדה, עם זה אפשר לבנות. אמנם מידותיו מקולקלות, אבל האופי הוא חזק, אפשר עם זה לבנות. נובן? תמיד עוד תתקן אחר כך, הוא יחזור בתשובה. נכון? נכון. איך מתגברים? כשיעקב לוקח את הכוח של עשיו. כלומר, מכיוון שאי אפשר היה לאחד בין שני הכוחות האלה, היה הכרח שיעקב יקנה את מידותיו של עשיו, ואז הוא נהיה ישראל. כלומר, באישיות אחת, באופן הדרגתי, נעשתה האחדות הזאת. אבל באופן ראשוני אי אפשר לאחד, מתחילים מחולשה יעקבית ובסבלנות של כמעה כמעה מאחדים גם את התכונה העשווית עד שנהיים ישראל. וזה בעצם כל היסוד של פרשת תולדות שאמרנו, למדנו אותה עכשיו בכמה דקות. זהו.